וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבותם לפני השם וימותו. כן, ויום הרשם אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. בעצם הקישור של הפרשה הזאת לפרשה הקודמת, כמו שכתב רבי אברהם בן עזרא, אחרי שהזהיר את ישראל שלא ימותו, סוף הפרשה הקודמת, סוף פרשת מקורה, זה והזרתם את בני ישראל מטומאתם, ולא ימותו בטומאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם, ועכשיו באה אזהרה מיוחדת לאהרון. יש פה קשר ישיר מאוד בין הפרשה הקודמת לפרשה שלנו. הפרשה הקודמת נאמרה לכל בני ישראל שיזהרו מלטמא את המקדש, מלהיכנס למקדש בטומאה, ופה נאמר שגם אהרון צריך להיזהר מלהיכנס למקדש אפילו שלא בטומאה, ממקומות מסוימים במקדש, נכון? זאת אומרת, הפרשה הזאת ממש במקומה, מה שנקרא. ולכן באה השאלה, מה מתחיל הפסוק הראשון פה, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. זה נתינת טעם, למה הוא התחיל לדבר את העניין הזה, שלא להיכנס לבית המקדש. נכון? אל יבוא בכל עת אל הקודש, ואחר כך יש פירוט איך כן לבוא. אם הוא רוצה לבוא ביום הכיפורים או בזמן אחר, לפי הגאון מווילנה, שלאהרון הכהן עצמו הייתה אפשרות להיכנס מתי שהוא רצה, בכל עת הייתה לו אפשרות לבוא, אבל עם כל הסדר הקורבנות הזה. כך כותב הגאון מווילנה, חוכמת אדם בסוף הלכות אבלות מביא את זה בשמו, בספר גביע הכסף של חנית תלמידי הגר"א, הרד"ל מביא את זה בשמו על המדרש, מה? להיכנס לקודש הקודשים. הגאון מווילנה מחדש, ושלושה מביאים את זה בשמו, פחות, שלושה, שאהרון הכהן עצמו הייתה לה אפשרות להיכנס לבית המקדש מתי שהוא רצה. אבל הוא היה צריך להביא את כל הסדר הזה. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בשר בן בקר לחטאת, והי לעולה, כתונת בת קודש ילבש, הוא צריך ללבוש בגדי לבן, את כל הדברים כמו שכתוב פה הסדר הפסוק, והוא היה עושה את זה. וכך הוא היה יכול להיכנס בכל עת. המשך חוכמה רוצה לחדש בדעת הגאון מווילנה שזה לא רק אהרון הכהן, אלא כל הזמן של הענן היה על המשכן. זה מתי? כל הזמן שהם היו במדבר. ולכן אחרי שאהרון הכהן נפטר, אלעזר היה יכול להיכנס במשכן. זאת אומרת, למרות ש... מה? שמה? איזה רשי אתה מתכוון? בזאת יבוא... נכון. לא כמו רשי. או שצריך, לפי הגאון מווילנה, צריך להגיד שרשי מדבר על בני אהרון. שבני אהרון, להם יש את האפשרות בכל... על הגאון מווילנה באמת מסביר אחרת. הגאון מווילנה מסביר שאהרון הכהן יש לתמיר נכון מאוד. שרשי, הפשטות של רשי משמע לא ככה. רשי בפסוק ג' בזאת יבוא אהרון, ואת זו לא בכל עת. כי אם ביום הכיפורים, כמו שמפורש בסוף הפרשה, בחודש השביעי בעשור לחודש. אבל הגאון מווילנה מחלק שבחודש השביעי בעשור לחודש, זה פסוק חפתת, שם הוא מדבר על בני אהרון. והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש. זה רק לכם. אבל אהרון הכהן עצמו שונה. באמת, אבל זה הערה נכונית. רשי לומד אחרת. רשי לומד לא כמו הגאון מווילנה. יפה. אני לא יודע אם הגאון מווילנה מסתמך על הראשונים, כי עד כמה שזכור לי, כל אלה שמביאים את זה, מביאים את זה רק בשמו. רק בשם הגאון מווילנה, לא שהראשונים כבר כותבים את זה. נכון. האמת היא שהגאון מווילנה יוצא דופן. נכון. הגאון מווילנה יוצא דופן וזה קצת. לכל כלל יש אותי מן הכלל. בסדר, בכל אופן לענייננו, אבל זה באמת, הביאור שהגאון מווילנה זה שהולך, שאהרון עצמו היה דין מיוחד. אהרון עצמו תמיד היה יכול, והוא דורש את זה מהפסוקים, שאהרון עצמו היה לו דין כזה. המשך חוכמה מסביר את דברי הגאון מווילנה, שמדובר לא רק על אהרון, אלא על הזמן שבו בני ישראל היו במדבר, וענן שכן על המשכן, ואז כי בענן נראה על הכפור הזה, הענן הזה. בדרך כלל הכוונה ענן הקטורת, ופה היה את הענן הזה, וכך נסבר המשך חוכמה. נכון, זה לפי הביאור של הגאון מווילנה, זה הכוונה בזאת יבוא אהרון. שבזאת כשהוא יעשה את הסדר הזה, יהיה לו אפשרות להיכנס. נכון, בלי קשר לזמן. אבל זה רק באהרון. מה? לא, בני אהרון כבר... כהן גדול גם כן. בני אהרון, גם הכהן הגדול, היא רק ביום הכיפורים. אבל אהרון עצמו היה לו את הדין המיוחד של... טוב. בכל אופן, יש לנו ככה, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון. טוב, למה הם מתו? אז זה באמת יש לפחות ארבע פירושים במדרש, נראה לי סך הכל יש שש פירושים או שבע פירושים, משום קרבתם, משום הקרבתם, זאת אומרת, זה לשון המדרש, או שהם התקרבו ונכנסו איפה שהיה אסור להם להיכנס, עצם הכניסה, או הקרבה, שהם הקריבו קורבן שאולי אסור להקריב אותו. עונש על החטא של אהרון, על הצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את הלוקים, ויוכלו וישתו, ביום מתן תורה. אז זלזלו בכבוד השכינה. יש, הוא הלכה בפני רבם, שלא היו להם בנים, שזלזלו בכבודם של משה אהרון. יש באמת הרבה פירושים, ויש כמה אלה שגם מאחדים את כל הפירושים, שיש סיבות למה הם בפועל. למה זה קרה? יש בן אדם גם כן שהוא נגע בחשמל והוא התחשמל. יופי, אז למה הוא התחשמל? אז יש לך כמה הסברים. יש הסבר אחד, למה הוא נגע? יש הסבר אחד, יש, למה הוא מת? הוא התחשמל. למה הוא התחשמל? אתה יכול להסביר שהזרם החשמלי עבר וחשמל אותו. אתה יכול להסביר, אתה יודע מה, לפני 30 שנה אבא שלו פגע באלמנה. אז הנה תראה, לכן הוא התחשמל. יש לכן שצריך לדעת, יש לך לפעמים שאתה אומר, בנים לא היו להם. מה זה בנים לא היו להם? מסבירים את זה כנתינת טעם. כיוון שלא היה להם בנים, לכן הם מתו. זה לא עונש על שאין להם בנים. אלא אם היה להם בנים, אז הבנים היו יכולים להגן עליהם. או שזה עוד חטא שיצטרף. יש הרבה דברים שמתחברים גם כן מכל מיני... אז יש הרבה סיבות שמתאחדות. אבל יש דווקא רעיון שמאוד אהבתי, רב נוח ויינברג, מאש התורה. היה אומר שכתוב שמשה ואהרון היו הולכים, ואחריהם היו הולכים נדב ואביהו, אמר לו נדב לאביהו, מתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה ננהיג את הדור. ואביהו שתק, והעונש שלהם היה, זה שהם מתו בקרובתם לפני השם. זה שתק, נכון. אז זה העונש על השתיקה גם כן. אבל בואו, אני מנסה לחבר את זה. בעצם יש פה עוד פעם, בקרובתם לפני השם. הם נכנסים איפה שהם לא צריכים להיכנס. נכנסים במקום שהם חושבים שזה כבר המקום שלהם. למעשה זה עוד לא המקום שלהם. יש אחידה מסביר שהיה הרעיון שלהם, היה שהם חשבו שהדרך של משה ואהרון הם זקנים מדי. מתי אמרו זקנים הללו? הם מתנהגים מדי ברכות. הם חשבו שאסור לשתוק וצריך להראות לאנשים מה זה. והנה מה, הם יצאו ממצרים ועוד פעם באים במדבר, ומשה ואהרון באים ונחנו מה, וכזאת שפלות וכזאת ענווה, טול מקל ואכל קודקודם, צריך הנהגה יותר תקיפה. ואז הם אומרים, אתם אמרו שני זקנים הללו, שמתנהגים כמו זקנים, מדי ברכות, ואני מעצמנו, אנחנו נראה להם מה זאת הנהגה. וטוב, יש עוד כל מיני ביאורים, זה היה ביאור של החידה, ויש עוד ביאורים מה היה. אבל רב נוח ויינברג היה אומר, רגע, מה הם רוצים? הם רוצים לעשות משהו? אז תעשה, מה אתה מחכה? הם מחכים שהזקנים ימותו ויבואו אליהם לבקש שהם יעשו דברים מסוימים, ואז הם יעשו. למה אתה צריך לשבת ולחכות שיבואו לבקש ממך ואז לעשות? צריך לעשות משהו? יש לך יוזמה? תהיה אקטיבי, קדימה, תקום ותעשה. מה אתה מחכה שיבואו, יתרפסו לפניך לריקוע ובקשו ממך לעשות? נכון. במקום הזה הם עשו את זה. נכון. לא, אם יש לך משהו להוסיף בצורה נכונה, זה הזמן לעשות את זה. לא בצורה לא נכונה, לא בצורה של מורה ההוראה בפני רבו, נכון? אז פה הבעיה הייתה, יכול להיות שהכל מתחבר פה בעצם, הנה אנחנו מנסים לחפש נקודה מרכזית. יש פה מורה הוראה בפני רבו, לא אופן, זה פעולה, זה אקטיביות לא נכונה, זה פעולה לעשות משהו, אבל לא בצורה הנכונה. זה מורה הוראה. טוב מאוד שאתה חושב לבד, זה טוב מאוד שאתה רוצה לעשות, וזה מצוין, אבל אתה עושה את זה בצורה הנכונה. נכון. שמע, כן. האמת היא, ראיתי שאתה טוב. אהרון. בקרובה יהיה קדש, ועל פני כל העם מכבד. נכון. אז האמת היא שזה מאוד מאוד מקיף. יש בו המון פרטים. יש ספר, ראיתי לאחרונה ספר שיצא, ספר דק כזה, נקרא נדב ואביהו. בספר ההוא הוא כותב איזה 70 או 80 סיבות, על פי פשט, רמז, פרוש, סוד, והסוד של מיטת בני אהרון. כמה שזה כפרה לדורות, וזה כמה מביא מזוהר, מביא מכל מיני ספרים, כמה זה, עד היום אנחנו אוכלים את הפירות שלהם. זאת אומרת, המעשה שלהם היה מעשה שהוא מאוד מאוד, אפשר לפרש אותו לכמה כיוונים. זה היה מצד אחד, זה היה, כן, הנהגה של צדיקים, והיה גם הנהגה של, איך קוראים לזה, כמו הנהגה של בן עזאי. זה דווקא אבא שלי אומר הרבה. אתה רואה את ההנהגה של בן עזאי, כתוב, יקר בעיני השם, הגמרא אומרת, ארבעה נכנסו לפרדס, שזה רבי עקיבא, בן זומא, בן עזאי ואחר, אלישע בן אבויה, והיה רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. אבל כל שלושת האחרים לא. אז אחר יצא וקיצץ בנטיות, יצא לגמרי, בן זומא השתגע, ובן עזאי הציץ ומת. מה זה הציץ ומת? הסתכל איפה שהוא לא היה צריך להסתכל. אני אומר שכל ההנהגה של בן עזאי היא ההנהגה של, אתה רואה שכשבאו ושאלו אותו למה אתה לא מתחתן, מה אמר להם, מה אעשה ונפשי חשקה בתורה. זאת אומרת, זה כזה, נפשי חשקה בתורה, הוא פורץ פנימה, פורץ את כל הגדרים, פורץ את הכל, ונדבק בקדוש ברוך הוא. רגע, הקדוש ברוך הוא רוצה שהתורה שתהיה שלא מתחתנים? לא, הקדוש ברוך הוא נתן מצוות לתורה, והמצווה הראשונה זה פרו ורבו. והמצווה, כל המצוות נבראו לשבת יצרה, בחיים בין בני אדם והכל. אבל ההנהגה של בן עזאי היא ההנהגה של לשבור ולפרוס את כל המחיצות ולרוץ לקדוש ברוך הוא. זה הציץ ומת. הציץ, יקר בעיני השם המבטא לחסידיו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אבל זה אהבה כזאת של לפרוס את כל הגבורות ולהתקדל. זה נדב ואביהו לפי אור החיים. נכון? זה לא הדרך, אבל הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו זה דרך של... וכתובה יקדש ועל פני כל העם מקבל. אבל הנקודה היא גם יותר מזה. בא עכשיו משכן לעם ישראל. עם ישראל צריך לדעת איך להתנהג במשכן, שלא להתקרב מדי הרבה. אך נכון יהיה ביניכם וביניו, כאלפיים אמה במידה. זאת אומרת, צריך לדעת שיש משכן, אבל קדושה באה לידי ביטוי דווקא בהתרחקות ממנה. קדושה. קדושה היא קצת להתרחק, לא להיכנס פנימה. לדעת שיש מקום שאליו אני לא נכנס. יפה, בצורה מסוימת, בזמן מסוים, יש כלים שבהם הדברים האלה נעשים. דרך אגב, הרב הירש יש לו מהלך שלם, בכמה מקומות הוא מדבר על זה, שבכלל, הקדוש ברוך הוא רוצה שהתורה תהיה עבורנו קצת לא מושגת. לא, זה לא אמור להיות משהו בהישג ידך. אילו רק תן לה אצבעות ללכת והנה זה כבר מגיע. צריך להיות דבר שהוא קצת קשה, קצת נשגב, ולא מובן לגמרי ברגע הראשון. יש לו מהלך שלם שמסביר שזאת הצורה שהתורה צריכה להיות. זה טוב מאוד שיש להם את כל הפירושים שמקילים, אבל אם הכל זה צריך להיות קצת לדעת שאני לא מבין. יש, טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה נושא רחב בפני עצמו של האם... נכון.
אומנם, הדבר הראשון שלנו זאת אומרת, כל התחילים של אומנות, שהדבר להיות, צריך להיות קצת מעבר על הנה
לקחת צעד אחורה, לראות את זה קצת מרחוק. לדעת על... לא, זה הרעיון מאוד מאוד נכון. קצת כן. טוב, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה של הרב הירש, אבל יש תפיסה מסוימת, היא תפיסה לא נכונה, שמנסה להגיד שהתורה רחוקה מדי מהעם. זאת אומרת, צריך כאילו לתת לעם להחליט על התורה. יש כאילו מצב שהאדם רוצה להבין את התורה, הוא פונה לרב, והרב מסביר לו מה התורה אומרת. יכולים לבוא אנשים ולשאול, שרגע, מה, תפתח אתה לבד, התורה תגיד לבד, מה אתה צריך את התיווך של הרב? אבל לא, הצורה שבה ניתנה התורה היא, יש משכן, ויש בני ישראל, ויש את הכהן שמקשר. הצורה היא באמת דווקא בצורה הזאת. אני רוצה להבין את התורה, אני צריך רב. אני רוצה לקשר את זה לעניין מאוד חשוב שגם מסבירים פה בפרשה. יש דברי שאול, שרבי יוסף שאול נתנזון, השואל ומשיב. התורה, אם כתוב גם בבית ישראל, מגור, אומר שאחרי מות שני בני אהרון, מה הייתה הבעיה שלהם? בקרבתם לפני השם וימותו. הם התקרבו להשם מדי הרבה. זאת אומרת, הם לא היו צריכים להתקרב כל כך. הם התקרבו, דווקא קרבתם לפני השם, זה גרם להם את העונש מוות, את המוות שהם קיבלו, ולכן דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, אלא רק כי בענן הראה אל הכפורת. מה זה בענן? ענן זה דבר מחשיך, מסתיר, ורק אז אפשר לגשת. צריך איזו עשרה בשביל שיוכלו לגשת. הרם בדרשות מסביר שמשה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, באב הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם ודברי עמך. אז הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם. מסביר הרם בדרשות, שאם הקדוש ברוך הוא היה מתגלה ישירות את בני ישראל, הם לא היו יכולים לקבל את זה. הם לא היו יכולים לקבל את הקדוש ברוך הוא. על מה? הקדוש ברוך הוא צריך להתלבש בענן, ולא רק בענן, אלא באב הענן, זאת אומרת, ענן עבה, מגושם, ועל ידי אב הענן, אז בעבור ישמע העם, אז העם יכול לשמוע. צריך אב הענן, ממש באביות, לגשם את זה כמו שזה נקרא. נכון. הסתרה בתוך, לא טהור לגמרי, כי אז אי אפשר להתקרב לזה. באב הענן, ואז יש אפשרות להתקרב. אז זה העניין הזה, ולא, הפעיה שלהם הייתה שהם התקרבו מדי הרבה. והאמת היא שצריכים קצת לקחת מרחק, וכי בענן, כשיש מצב של ענן, אז הראה לכפורת, אז אפשר להתגלות. הגאון מבינה כותב על הפסוק, במשלי פרק י"ט, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם תזעף ליבו. אז הפירוש הפשוט, איוולת אדם תסלף דרכו. אדם עושה שטויות, כן, איוולת, וזה גורם לתסלף דרכו. זה גורם לו לדברים לא טובים שקיות תוצאה, ועל מי הוא כועס? על השם יזעף ליבו. מי לא בסדר? השם לא בסדר. למה זה קרה לי? למה הקדוש ברוך הוא לא התערב והפסיק את השטויות שאני עשיתי? זאת אומרת, הוא מצפה שהזכרנו פעם מה שסבא שלי תמיד היה אומר, שאני, רות, כשהיא חוזרת משדה מואב, אז איך היא אומרת? אני מלאה הלכתי, וריקה משיבני השם. אז רגע, מי הלכה מלאה? אני. מי השיב אותי ריקם? השם. זה לא הולך, השם הוביל אותי מלאה, ואני ריקם שבתי. אני מלאה הלכתי, וריקה משיבני השם. אז איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. הוא קורא את זה לקדוש ברוך הוא שעושה. טוב. אבל הגאון מבין למסביר בדרך אחרת. הוא מסביר ככה. חז"ל אמרו שהבא להיטהר מסייעין אותו. לפעמים, אומר הגאון, האדם מתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות, ואחר כך פורש מהם מחמת שקשה לו מאוד. יש מצב שהאדם מתחיל באמת ללמוד תורה ולעשות מצוות. עם כל הכבוד, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואין לו ברירה, הוא פורש, קשה לו, לא, קשה לו מאוד. הוא לא יכול. למה? לפי שאין מסייעים לו. אומר, הוא מצפה, אני אקפוץ לתוך המים, ומשמיים מסייעו לי. אבל אין מסייעים לו. וזועם על השם, למה לא תיעו? הוא זועם, הוא כועס. הקדוש ברוך הוא, בשביל מה עשיתי את זה? בשבילך. מה, אני עזבתי הכל, התיישבתי ללמוד כל היום מבוקר ועד ערב, ואתה לא עזרת לי. וזועם על השם, למה לא תיעו? הוא באמת, אומר הגאון מווילנה, הוא מחמת איוולתו, זה בגלל השטות שלו, והוא. כי כל אדם צריך לילך לפי מדרגתו ולא יקפוט. אדם צריך ללך לפי מדרגתו ולא יקפוט, ואז ילך לבטח דרכו, כי מן השמיים יסייעו אותו. שאדם יעשה את מה שהוא לפי המדרגה שלו, לבלי חיצות, אלא באמת לפי המצב האמיתי שלו, אז באמת הוא יצליח, יהיה לו עזרה מהשמיים. אך שזה האדם לא יתחיל ללך בדרכו, הבן אדם הזה לא הולך בדרך שלו לפי הכוחות שלו. הוא קופץ, הוא עושה דברים וילדזאחים, כמו שקוראים לזה ביידיש, דברים מופרעים. ואז מה? וזהו עיוולת אדם, כלומר, מחמת העיוולת שלו, שהוא קופץ ומתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות לא לפי הכוחות שלו, ובלתי יישוב הדעת, בלי לחכות ולבדוק מראש ביישוב הדעת איך אפשר לעשות את זה. סילף דרכו, ועל השם יזעף ליבו, והוא זועף על השם, למה לא תהיו עד כאן, לשון הגאון מווילנה, במשלי ספק יותר. ביור הגאון משלי. זה הביאור, ביאור הגרל משלי. יש לו ביאור על הפסוקים. שמה, צריך להתקדם לאט לאט. לא תורה, סתם, כל התהליך צריך להיות אבולוציוני, בוא נקרא לזה ככה. תהליך שלב אחרי שלב, מה? משלי פרק יותר. למעשה, הוא מביא פה בספר אוצרות התורה, מספר מוסר המשנה, פירוש על פרקי אבות, יש גמרא בחגיגה, דפי עמוד ב', הגמרא אומרת, על שלושה דברים הקדוש ברוך הוא בוכה בכל יום, נכון? על בחור הגר בעיר ואינו חוטא, על אדם שיש לו יכולת לעסוק בתורה ואינו עוסק, ועל מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק. כולם שואלים, מה יש לבכות? מה? אדם אין לו יכולת לעסוק בתורה. והוא בכל זאת יושב ולומד, איזה שמחה צריך להיות, בכי, למה לבכות? אדם שלא יכול לעשות בתורה, עומד בתורה. לא, שם זה ברור שזה בכי של שמחה. אדם שגר בעיר ולא חוטא, אז ברור שזה בכי של שמחה. אבל פה, אז הוא אומר ככה, יש כאלה שמסבירים שבאמת בכי של שמחה, אבל הוא מסביר לפי הגאון, שמדובר באדם שבאמת לומד, אי אפשר לו לעסוק בתורה. זה עוסק, הוא לומד יותר ממה שהוא יכול, הוא קופץ, הוא לא הולך לפי המדרגה שלו. ועל זה ראוי לבכות, כי מי שקופץ מדי הרבה, בסוף נופל. ואז על השם יזעף ליבו, עוד יצא עם מרירות. ולכן מתפללים בכל יום, ותן חלקנו בתורתך, שיהיה לנו את החלק שלנו, מה שראוי לנו, שנמצא את חלקנו בתורה. וזה אחד מהדרכים של היצר הרע. הוא רואה שבן אדם כבר מתחיל להתקדם, להתקרב, אז מה הוא עושה? יאללה, מוסיף איזה שתי טון על החבילה, ואז מה? ודאי שהוא ייפול, וייפול לגמרי, ועל השם יזעף ליבו, ככה מובטח לו שזה לא יצליח. יש חידה, חידה נפלא, על הפסוק גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, אומר החידה, שעם ישראל גלתה יהודה מעוני, עוני עניים מהמצוות, למה? מרוב עבודה שהוסיפו מדי הרבה חומרות. כך אומר גם החידה. החידה אומר גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה שהוסיפו ריבוי חומרות במצווה אחת, זה היה רוב עבודה, שגרם לעוני, עוני בכלל מהמצוות, וזה גרם לגלות. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. דרך אגב, זו נקודה שאני הייתי מגדיר את זה אולי, שצריך לדעת, פשוט, וצריך לעשות הפסד מצווה כנגד שכרה או שכרה ורק כנגד הפסדה. רבי ישראל, רב פישר מירושלים, רבי ישראל ינקל פישר, היה תמיד אומר, מספר את זה, נראה לי, כל דרשת תשובה, שווה תשובה, שנים היה מספר את הסיפור הזה, הוא הגיע איזה אברך. הוא הגיע לבית של חמותו, וחמותו הייתה אלמנה. הוא הגיע שם בסוכות, והוא רואה שהיא לא... שהסוכה שם היא לא... היא מעמיד. לא מה... קיצור, כמו השאלה של המגן אברהם, לא כמו שהיא תפחה דוניש. הוא לא הסכים לאכול שם, בתוך הסוכה הזאת. למה? בגלל שזה לא לפי כל השיטות, לא לפי השיטה הזאת. אז הוא יצא שם בלילה סוכות, הוא הלך וחיפש סוכה אחרת. ורצוין כפיסו תמיד היה אומר שמה? מה הוא הרוויח? הוא הרוויח חומרה בדרבנן. כן, זה מה שזה. לא. ומה הוא הפסיד? העברה דהורה הייתה של לכל אלמנה ויתום, לא תענון. אז איפה החשבון? מה עשית פה? מה הרווחת? כנראה שהריבוי חומרות, הכוונה לריבוי חומרות במצב כזה. מה אדם הולך? בית מפתיע לגמרי את הכוונה. בן אדם מחמיר לא לטלטל. יפה מאוד, לא לטלטל במקום שיש עירוב, המשנה ברורה, כותב בעירוב הלכה בשין מבב, שירי שמיים יקפיד לא לטלטל בעירוב שרובו תנורת הפתח. נו, יש בן אדם, סיפור שהיה רב שלמה זלמן אוירבך. רב שלמה זלמן אוירבך הולך ברחוב, והוא רואה בחור צעיר, הולך ליד אבא שלו, והאבא סוחב ספסל, יהודי בן 50 פלוס, והבחור צעיר בן 18-19 הולך בלי כלום. הוא שואל, למה אתה לא עוזר לאבא שלך? אמר לו, אני לא מטלטל. אז רגע, כיבוד אב דאורייתא, אז שאבא יסחוב את הספסל והוא ילך לידו בידיים ריקות, למה? בשביל חשש של מה? צורת הפתח, שירי שמיים יחמיר, ירי שמיים דבר ראשון מחמיר על דאורייתא. רק אחר כך, צריך פרופורציות, בקיצור. טוב, זה נובע, בדרך כלל זה נובע, תבדוק טוב, זה לא קורה את תלמידי חכמים. את תלמיד זה קורה? את תלמי הארץ. מתוך בורות, וככל שאדם יודע פחות, הוא בטוח שהוא יודע יותר, זה עלי הכלל, זה קורה ביהדות ובפוליטיקה, זה שני הדברים שככל שאדם יודע פחות, הוא בטוח שהוא יודע יותר. ואז הם מדברים ומדברים, זה מזעזע, זה דבר שקורה, הגיע אליי משהו שבוע שעבר, יהודי, האם היהודי לא דתי, יש לו טענות על התורה, מה קרה? חליצה זה לא בסדר, מה הבעיה שלו? למה אם היוון לא רוצה אז לשאת את היוונה, אז הוא חולץ לה והיא נפטרת לשוק. ואם היא לא רוצה, מכריחים אותה. אמרתי לו, מי פסק לך את ההלכה הזאת שאם היא לא רוצה, מכריחים אותה? אני יודע גמרא ביוון מאוד אפי, לא תחסום שור בדישו, הוא סמיך לשבוע אחים יחדיו, שהרי שנפלה לפני מנוון ומוכה שכין, לא חוצמים אותה והיא יוצאת לשוק בלי. יש אפילו שיטה... לא, זה, הוא כבר יודע, וכבר יש לו שאלות ותשובות ומסקנות. מתוך מה? מתוך בורות. זה מה שיש. ובית שמואל פוסק את זה באבן העזר, ויותר מזה, נפסק בפוסקים, יש שיטה בפוסקים לפחות, שלא צריך אפילו חליצה אם היא לא רוצה. כל החליצה זה אם היא רוצה להתחתן והוא לא רוצה, ואז יש חליצה. אבל תמיד הוא כבר בנה שתיק לתארה, ובנה הכל, וכבר יש לו טענות. לא, שילמד. אתה רואה את זה לכל אורך הדרך, ועם היהיר, כן? היהיר, שר האוצר של היום, יש לו ספר על התנ"ך. עם כאלה שאלות שלא מתחיל ולא נגמר, ופלפולים שהוא בונה ובונה. דבר ראשון, תלמד מה שכתוב בסי. אדם לא יודע כלום ומתחיל לדבר. יש לו שאלה, למה פרעה קיבל מכות כשהוא לקח את שרה? והמלך לא קיבל. והוא בונה כבר פרק שלם, למה? אבל כתוב בפסוק, כי יעצור עצר השם בעל כל רחם, בבית, אבי מלך, על דבר שרה יש את אברהם. נו, מה, הוא חייב לקרוא הכל בשביל להגיד שתקלח תרא. הוא קרא שתיים וכבר מתחיל להגיד מה שנראה לו. דרך אגב, והרבה מאוד חומרות בא מזה גם כן. לאדם, אני פה זה כבר בקיצוניות השנייה, אבל למד משהו, בלי לדעת את כל ההיקף, וכבר הוא פוסק וכבר אומר. טוב, לא שאני לא רגוע בזה, סתם... לענייננו, יש ספר, זה פירוש יפה שכדאי לדעת, יש ספר מסקיות כסף, רבי אברהם פייר, הוא כותב ככה, פעם אחת הייתי בשבת פרשת ויקל אצל רבי יהושע מבלז, אדמור מבלז נראה לי שזה השני, הבן של השר שלום, ושמעתי מפה קודשו בלהבות אש, בדברים היוצאים מן הלב, ונכנסים בליבי, ואומר ועוד מקשקשים במעי, שכמעט בכל עת אני זוכר אותם. ואמר, רק היצר תוכן בי, ואין מניח אותי לקיימם כנכון. אומר, מה הוא אמר? מה זה הדברים האלה שכל כך כל כך חשובים? אומר, כתוב בפסוק, ויאמר אל משה, מרבים העם לאבי מקדי המלאכה, ויצב משה במחנה, ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. כך כתוב בפרשת תרומת המשכן, שהיה ציווי מיוחד שלא יוסיפו לאבי. אז הוא שואל, מה התורה מלמדת אותנו בזה? זאת אומרת, זה ברור שמה שכתוב, מה היה נצרח לאותה שעה. אבל הכלל הוא שכל דבר שהתורה אומרת, זה לימוד לדורו. כלל בהרבה ספרים, בספרד, בספרי החסידות, כל דבר יש לימוד עבורנו גם היום. מה הפסוק הזה מלמד אותנו, אותנו? אז אומר ככה, ידוע שמעשה המשכן היה לחפר על אבון העגל. וידוע שכאשר בעלי תשובה עושים יותר מדי תשובה, גם כן אינו מן הנכון. יותר מדי לעשות תשובה גם לא. אלא צריכים לשאול לחכם וצדיק, שיורך חטאים בדרך הטוב והישר. צריך לשאול חכם וצדיק, הדרכה, מה לעשות, כמה לעשות תשובה וכמה לא. אומר, ולא כל איש כל הישר בעיניו יעשה. כל אחד עושה לבד. אומר, וזה הודיע לנו התורה הקדושה, שהעם היו מרבים להביא, כי רצו להרבות בתשובה על חטאם, על חטא העגל. והרגישו כל חכמי לב העושים במלאכה, שזהו, כבר תקנו את החטא, לא צריך, הם מגזימים. ובאו ואמרו זאת למשה רבינו, והודה לדבריהם, ויצב להעביר קול במחנה, אל יעשו עוד מלאכה. היה מספיק ולא להוסיף עוד. והוא הוסיף ואמר, רבי יהושע מברד, בזה הלשון, יכול להיות לפעמים שעל ידי התשובה הקלקול עוד יותר גדול מאשר הקלקול שהיה על ידי החטא. אם אינם עושים כראוי לך נכון. זאת אומרת, צריך לדעת גבולות. הוא אומר גם מה הייתה, איך לדעת, איך נדע איפה הגבול, איך נדע איזה חומרה, חומרה טובה, ואיזה חומרה זה כבר מרוב עבודה, שזה רק גורם לעוני, שיש גדשו את השאה ויש מחקו את השאה, נכון? הגמרא הרי אומרת על י"ח גזרות שגזרו באותו זמן, שיש אחד מהתנאים אוכל שגדשו את השאה, אלא כמו שצריך בדיוק, ומהתנא אחר סובר שהם מחקו את השאה. זאת אומרת, הם שמו מדי הרבה, וזה כבר גורם שלא ישמרו כלום. אז איך יודעים? אז אומר זה, יש חכם וצדיק שיורך התאים, תמיד חכם, שהוא יכול לדעת. בשביל זה, נתחבר למה שהתחלנו מקודם, דווקא צריך רב. אדם יכול ללמוד תורה לבד, וזה טוב שהוא לומד, אבל את ההכרעה בפועל, איך לעשות ומה לעשות, ואיפה הוא להחמיר ואיפה לא להחמיר, צריך רב. צריך לשאול רב באמת בשביל לדעת. טוב, זה באמת נושא חשוב בפני עצמו, וזה העניין של בקרובתם, אם נתחבר חזרה, בקרובתם לפני השם וימותו. שיתקרבו מדי הרבה. גם בהתקרבות לקדוש ברוך הוא, צריך שיהיה את הגבול לדעת איפה וכמה, באיזה צורה. טוב, יש פה מדרש, המדרש מתחיל אחרי מות שני בני אהרון, ואז באה הפרשה של יום הכיפורים. אז אומר המדרש, וזה נמצא גם בירושלמי בתחילת יומה, למה הוא מזכיר מיתת בני אהרון ביום הכיפורים? של ללמדך, שכשם שיום הכיפורים מחפר, כך מיתת צדיקים מחפרת. והגמרא בירושלמי ממשיך, ולמה צמח הכתוב מיתת מרים לפרשת שרה? ללמדך, כשם שפרה אדומה מחפרת, כך מיתת מרים מחפרת. מה חתם סופר ומסביר, למה הירושלמי צריך לחזור על שתי לימודים, פעמיים על אותו רעיון. אומר חתם סופר ככה, במיתת צדיקים יש שתי סוגים, יש מקרים שזה מחפר על כל כלל ישראל. זאת אומרת, עם ישראל בכללותו הגיע לעונש, לקחו מעם ישראל את הצדיק, שמיתת צדיקים מחפרת, היא מחפרת על כל בני ישראל. אבל לא על אנשים פרטיים. אדם פרטי לא חייב להיות שהוא יתכפר לו, או שהוא יזכה, יחפר לו מהמיתת צדיקים הזאת. זה מחפר לכלל ישראל ולא לפרטים. יש לעומת זאת מצב שגם פרטיים זוכים מתוך המיתת צדיקים, זה מחפר גם על פרטיים. במה זה תלוי? כפרת כללית יש תמיד, בכל מקרה. כפרה פרטית זה רק למי שאכפת לו. רק למי שכואב לו המיתת צדיקים, הוא זוכה שמתכפר לו. זאת אומרת, זה תלוי כבר בכל אדם, אם הוא מתעורר מפטירת הצדיק, הוא בוכה על פטירת הצדיק, זה כואב לו, שזה, אז זה מועיל. יש תרגום שאומרים שלשב יקייתי את בניכם, מוצר לו לקחו, צריך לדאוג שמיתת צדיקים לא תהיה לחינם. למה שלא תהיה לחינם? כי אם בעצם אף אחד לא מתעורר, אז יש כפרה כללית, אבל אין כפרה לכל אדם פרטי. ברגע שזה אכפת, לכל מי שזה אכפת לו, הוא מתכפר בזה. המשך חוכמה אומר את זה בצורה אחרת, הוא אומר שכמו יום כיפור, עיצומו של יום מכפר, אבל רק למי שמאמין בכפרת יום הכיפורים. זאת אומרת, יש מחלוקת אם לשווים או אפילו לשאינם שווים, אם זה מכפר או לא, אבל ודאי זה תנאי שרבנו יונה מזכיר, צריך שהוא יאמין בכפרת יום הכיפורים. זאת אומרת, אדם שלא מאמין שיום הכיפורים מכפר, אז זה לא יועיל לו, ודאי שזה לא יכפר לו. אז גם כאן, מיתת צדיקים אומר הרבה שחוכמה, גם כן, למי זה מחפר? למי שמאמין בכפרת צדיקים. זאת אומרת, הוא אכפת לו מהפטירה של הצדיק, אכפת לו מהחיסרון שיש בעולם על ידי שהצדיק יסתלק, ובאמת לבן אדם הזה זה יכפר לו מיתת צדיקים. אבל בואו נחזור לחתם סופר, חתם סופר אומר שיש כפרה כללית תמיד, ויש כפרה פרטית, וזה למי שהתעורר מהפטירה של הצדיק. אומר החתם סופר, במיתת מרים, מה היה? כפרה כללית. אבל אנשים פרטיים לא בחו על מרים. כתוב בילקוט שמעוני שהיה טענה על בני ישראל, שבמקום להספיד את מרים, מה הלכו לעשות? מי מריבה. נכון? אז היה סיפור של מי מריבה. נסתלק הבאר בפטירת מרים, הגיעו למשה בתלונות, ואז הוא הלך ועיקה בסלע, ומי מריבה. במקום להספיד את מרים, היו עסוקים במי מריבה. אם ככה, זה היה רק הפרה כללית, אז מה שווה מיטת מרים לפרה אדומה? פרה אדומה מחפרת בכללי על כל בני ישראל. נכון? כל בני ישראל חטאו בעגל, ופרה אדומה מחפרת על בני ישראל, על עם ישראל כולו. אותו דבר מיטת מרים, שלא היו הספדים ולא היה כאב על מרים אישי, כל אנשים פרטיים, אז זה כפרה כללית. עכשיו, לעומת זאת, פה בנדב... מה אתה אומר? זה טהרה פרטית לאנשים, אבל בכפרה, זה כפרה כללית על כל העם. עצם העשייה של הפרה האדומה היא הכפרה. ההזעה של הפרה האדומה זה כבר הפעולה שעושים עם זה לטהר פרטיים. אבל הכפרה של חטא העגל זה בעצם עשיית הפרה האדומה. כמו שמסבירים, אם זה משום קבלת החוק בלי להבין אותו וכו'. בכל אופן, אבל זה כפרה כללית של מרים בלי צער פרטי מול פרה אדומה, כפרה כללית על עם ישראל. לעומת זאת נדב ואביהו וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. נכון? אז כל עם ישראל בפרטי כל אחד היה אכפת לו. ואם ככה זה שווה לכפרת יום הכיפורים, שמחפר על כל אחד ואחד מבני ישראל. אז יש כפרה כללית ויש כפרה פרטית. במיטת מרים היה כפרה כללית, כמו בפרה אדומה שזה כפרה כללית, ובמיטת נדב ואביהו שכולם הספידו אותם, זה היה כפרה פרטית, כמו יום כיפור שהוא כפרה פרטית לכל אחד ואחד. אלו דברי החתם סופר. יש אל יבוא, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא וכל עת אל הקודש. יש פירוש של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אומר, ובאמת, בדרך דרוש, בפירוש חסידי, אומר, יש גמרא בכתובות, זה דפנון. הגמרא אומרת על הפסוק, אשרי שומרי משפט, עושה צדקה בכל עת. זאת אומרת, איך יכול להיות שאדם יהיה עושה צדקה בכל עת? כל הזמן להיות עושה צדקה? 24-7, איך עושים את זה? אומרת הגמרא, זה הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים. זאת אומרת, מגיל מסוים אדם פטור, מגיל 6 או פחות, אדם פטור כבר לגדל את להאכיל את הילדים שלו, והוא כן מאכיל אותם ונותן להם מקום לישון, אז בעצם הוא עושה צדקה, וזה צדקה, בכל עת, כל הזמן. 24-7, כן, איפה הילדים נמצאים? איפה הם אוכלים, איפה הם יושנים, איפה הם נמצאים? אז בעצם יש ארגון חסד בבית, ארגון צדקה שמחזיק ילדים, במקרה זה הילדים שלי, אבל זה עושה צדקה בכל עת, ככה אומרת הגמרא. אז הוא אומר, אדם יכול לחשוב, נו, בסדר, אני, יש לי בכל עת, אני בכל עת עושה צדקה, אז אני מסודר. לא צריך עוד מצוות, לא צריך ללמוד, הכל פתור. הוא אומר, אל יבוא בכל עת אל הקודש. אל תחשוב שאתה בא אל הקודש עם הבכל עת, עם העושה צדקה בכל עת. חוץ מזה צריך להוסיף עוד דברים. צריך גם ללמוד, צריך גם להתפלל, אי אפשר להסתפק רק בזה. כך אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. אז הוא אומר, אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. אז יש פה גם כן ולא ימות, מה הכוונה כאן ולא ימות? לא כתוב ולא ימות כדרך שמתו בניו, נכון? רש"י הרי בפסוק הראשון אומר, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, מה תלמוד לומר? היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו משל, לחולה שנכנס אצלו רופא. אמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב. בא אחר ואמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, שלא תמות כדרך שמת פלוני. אז זה זרזו יותר מן הראשון. לכך נאמר אחרי מות שני בני אהרון. אז הציווי נאמר, וידבר השם אל משה, אחרי מות שני בני אהרון, אבל בהמשך, איך הוא אומר, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, מה תגיד לו? ואל יבוא בכל עת אל הקודש, ולא ימות. הוא לא אומר לו, לא ימות כדרך שמתו בניו. כי הדבר, המשפט הזה, אחרי מות שני בני אהרון, זה זמן האמירה. אבל מה שהוא היה צריך לומר בפועל, זה ולא ימות. רק בלי זה, אבל רש"י אומר, ולא ימות כדרך שמתו בניו. ולא ימות, כמו שרש"י אומר בהתחלה, של כדרך לא, לא יבוא בכל עת אל הקודש. לא בכל זמן, שלא ימות כדרך שמתו בניו. כן, שלא יבוא, אבל ולא ימות, אבל יש מעריל דיסני שמסביר שה ולא ימות, זה עצמו מרמז על ולא ימות כדרך שמתו בניו. הוא לא צריך להזכיר את זה מפורש, אבל בפסוק שנאמר למשה, שם זה כן נאמר בצורה יותר מפורשת. טוב, כי בענן הראה על הכפורת, ורק בזמן שיש את ענן הכתורת, או, כמו שאמרנו, לפי הגאון מווילנה, הענן של המשכן, אז הוא יכול לבוא בכל עת, הראה על הכפורת. יש באמת פירוש, אם נראה נסיים, רב מאיר שפירא מלובלין היה אומר, שכי בענן זה מצב של חושך, של הסתרה, של ערפל, לא הכל ברור מובן. ובכל זאת, כי בענן, גם בזמן של ענן, הראה על הכפורת, ההפך, יכול להיות שדווקא במצבים כאלה, שזה נראה ענן, דווקא אז מתגלה יותר ונגיע בקרוב שהראה על הכפורת בגאולה שלמה במרב ימינו. רבי חנניה בן הקשה, אמר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי גם ריבו להם תראו מצווי, שנאמר, עד הנה יחפה את זמן, כה יגדיל תראו וידיר.